ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בית ראשון אמרו חז"ל שנחרב בגלל שלוש עבירות: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. יצרה של עבודה זרה, ברוך השם אנשי כנסת הגדולה ביטלו אותו. אין כבר, אמנם יש כל מיני תחליפים, גם היום יש גם הכפירה וגם מסיון, כמה דברים. אבל בכל זאת, הכוח הגדול של יצרה של עבודה זרה, אנשי כנסת הגדולה ביטלו אותו. אבל כוח של עריות, יש יצרה של עריות. אבל השלישי, שפיכות דמים, זה אפילו בלי יצרה. שפיכות דמים נכשלים בחוסר זהירות, נכשלים בשפיכות דמים. יש יותר הרוגים מתאונות דרכים, רחמנא ליצלן, מאשר מהפיגועים של הערבים. כאן אף אחד לא רוצח במזיד, חוץ מכמה מקרים שזה הערבים עושים בכוונה, אבל בדרך כלל תאונות דרכים זה לא רציחות במזיד, אבל זה חוסר התחשבות, חוסר תשומת לב, וזה חמור מאוד. בשבת ובעוד עבירות מתעסק פטור, ברציחה מתעסק חייב. הדוגמה שבתורה, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. אותו דבר, אם היינו דנים בלכות שבת, זה מתעסק, זה פטור. בלכות רציחה, זה רוצח. דבר שאינו מתכוון, בלכות, אנחנו פוסקים שבכל התורה אינו מתכוון מותר, כך דעת רוב הפוסקים. ברציחה, דבר שאינו מתכוון אסור בהחלט, גם בנציקים, דבר שאינו מתכוון אסור. מה ההגדרה לכאורה? הגדרה שאינו מתכוון או מתעסק, זה עושה שהמעשה לא מתייחס אליי, זה קרה מעצמו כאילו, לא על ידי שאני עשיתי. אבל אם הייתי רואה שהולך לקרות מעצמו נזק לחברי, גם הייתי צריך למנוע את זה אם זה בידי. אם הייתי רואה רכוש שלו שנשטף בנהר או משהו אחר, ואני יכול למנוע את זה בלי סיכון לעצמי. אני חייב בהשבת אבדה. כל שכן, עם נפש של חברי בסכנה, אני ודאי חייב להציל אותו אם אין סכנה לעצמי. אז כאן זה לא פתור מה שזה כאילו נעשה מעצמו. כי גם על נעשה מעצמו, נכון שאני לא חייב לשלם אם זה נעשה מעצמו, אבל כאן אין היתר של אינו מתכוון או שמתעסק. קין שואל את הקדוש ברוך הוא, השומר אחי אנוכי? התשובה היא כן, יהודי צריך לשמור את אחיו. אצל קין כמובן הטענה פשוטה, כי הוא רצח את אחיו. אבל אצלנו התשובה שיהודי חייב לשמור את אחיו. הוא לא יכול לטעון השומר אחי אנוכי. הרמב״ם אומר כמה חמורה העבירה הזאת של שפיכות דמים, שאחאב עשה עבודה זרה ממון ועוד עבירות, ובכל זאת מה שהכריע אותו לקו חובה זה הדם של נבות הישראלי שהוא שפך, למרות שלא שפך אותו בידיים אלא רק הבין שזה מה שאיזבל תעשה. אז הנביא אומר לו, הרצחת וגם ירשת, שזה נחשב שאתה רצחת למרות שהוא לא עשה בידיים. התביעה אצל דוד המלך על אוריה, למרות שאוריה, הרי הגמרא אומרת שהיה מורד במלכות, אבל היה מראית עין של רציחה שם. למרות שדוד המלך גם לא הרג את אוריה בעצמו, הוא רק הפקיר אותו בחזית, ציווה ליואב להפקיר אותו בחזית, ובני עמון הרגו אותו. אבל דוד גרם לזה, אז נחשב לו לשפיכות דמים מצד מראית העין. שאול המלך נטבע מאת הקדוש ברוך הוא שהמית את הגבעונים. איפה שאול המית את הגבעונים? אומרת הגמרא, שאול לא המית אף גבעוני, אלא שאול הרג את נוב עיר הכהנים, ובנוב עיר הכהנים הייתה פרנסה לגבעונים, שהם היו חוטבי עצים ושואבי מים שם. אז כששאול הרג את נוב עיר הכהנים, אז התקפחה הפרנסה של הגבעונים, אז זה כבר נחשב לשאול כשפיכות דמים, ונהרגו שבעה מבניו על זה. על שפיכות דמים של פילגש בגבעה, הרי נהרגו רבבות מישראל. רואים את החומרה הגדולה של העניין של שפיכות דמים. יש גם דברים שהם לא ממש שפיכות דמים בידיים, ובכל זאת נחשבים כשפיכות דמים. הוצאת זרע לבטלה, כשעושה את זה בכוונה, אז הזוהר משהו הזה עוד יותר גרוע מרוצח אחר. למה זה יותר גרוע מרוצח אחר? כי רוצח בדרך כלל רוצח אנשים זרים, והאיש הזה רוצח את הבנים של עצמו. זה יותר גרוע, כמובן במיטת בית דין הוא לא נענש, אבל מבחינה מסוימת הוא יותר גרוע מרוצח אחר. יש עוד סוג של רציחה, שהיא הייתה באמת גמר חורבן בית שני גם כן, הלבנת פנים. חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא סייע את בר קמצא, מפני שהלבינו את פניו של בר קמצא, אז הקדוש ברוך הוא סייע בידו והחריב את ביתו ושרף את היכלו, הכל על הלבנת פנים. זה דבר שנכשלים בו מאוד, זה הלבין פנים. הגמרא מביאה, שאני לא זוכר מי, אולי אביי, שאל את רב דימי, במה זהירים במיוחד בארץ ישראל? באיזה עבירה נזהרים במיוחד בארץ ישראל? אז הוא אמר לו, בהלבנת פנים. אז חשבתי, הלבנת פנים זה לא מצוות התלויות בארץ. אם היה עונה לו, שמיטה, מעשרות, אני מבין, זה מצוות התלויות בארץ. אבל הלבנת פנים, למה זה מיוחד לארץ ישראל? אולי מפני שראו מה שקרה לבר קמצא. אז הבינו כמה חמור העניין של הלבנת פנים, נזהרו במיוחד בארץ ישראל. אחרי יש עוד שפיכות דמים, מעלים עיניו מן הצדקה, גם כן, שלא נותן צדקה לעניים. אם שאול המלך נענש על שקיפח את הפרנסה של הגבעונים, אז גם זה קרוב לזה, שלא נותן צדקה לעניים, ממילא גם מבינים שהשכר בהצדקה גדול ועצום, אם העונש על העבירה הזאת כל כך גדול ועצום, אז השכר על המצווה הזאת גדול ועצום. בפרשת השבוע הרי אנחנו מדברים על החומרה של הרציחה, שרוצח בשגגה חייב גלות. אם מחלל שבת בשוגג, או עבד עבודה זרה בשוגג, אז מה עושה? מביא קורבן. יום אחד מביא קורבן, זה עולה קצת כסף, כמה, לא מחיר נורא, והכהן זורק את הדם, אוכל את הבשר, ומתכפר לו. כאילו רוצח בשוגג, הוא גולל עיר מקלט, עוזב את משפחתו, את ידידיו, את העסקים שלו, והולך לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול, שזה יכול להיות הרבה שנים, ואם קרה שהוא מת לפני שהכהן הגדול מת, אז הוא גם, אפילו המיטה לא מחפרת על זה, על עבירות אחרות, המיטה מחפרת. וכאן גם כשהוא מת, הוא נקבר בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול, רק אחרי מות הכהן הגדול, מביאים את עצמותיו חזרה לקברי משפחתו, אבל עד אז הוא צריך להיות בעיר מקלט. רואים שזו חומרה עצומה בעניין של שפיכות דמים. חשבתי אם נתאר לעצמנו ששני אנשים הורידו חביות מראש הגג ולא נזהרו. אז אחד לא נזהר, חבית פגע במישהו והרגע אותו, אז הוא חייב גלות, מה שכתוב בתורה, ויפל עליו וימות, אז הוא חייב גלות. השני, החבית שלו, ברוך השם, לא פגע באף אחד, אז הוא לא חייב גלות, הוא הולך הביתה, אוכל בבית, ישן בבית, מתפלל בבית נס שלו בבית, אבל האם באמת יש הבדל גדול כל כך בין השניים? הרי שניהם לא נזהרו, אלא אחד האלוקים ינעל ידו, והשני אלוקים לא ינעל ידו. אז נכון, הראשון צריך ללכת לעיר מקלט, חייב אפילו לבייש את עצמו, אם רוצים לתת לו איזה כיבוד, הוא צריך לומר להם, אני רוצח, לא מגיע לי כבוד. אחר כך, אם בכל זאת רוצים לכבד אותו, מותר לו לקבל. השני יושב בבית עם כל הכבוד, מקבל שלישי, שישי, כל הכיבודים. אבל באמת אין הבדל גדול בין השניים. ואני חושב שגם השני צריך לעשות חשבון הנפש ולחשוב. הרי יכולתי לפגוע במישהו, ברוך השם, אף אחד לא עבר איפה שהורדתי את החבית. אבל היה יכול להיות. אז אותו דבר גם בשאר דברים, לאו דווקא בחבית, בתאונות דרכים, בכל מיני דברים אחרים. אדם ראוי שיעשה את החשבון שהיה יכול להיות כאן אסון והייתי צריך ללכת לעיר מקלט ולעזוב את המשפחה ואת הכל, לעשות חשבון כמה זה חמור הדבר הזה של אי זהירות בנוגע לחיי בן אדם. לא לדעת, אם היינו עושים יותר חשבון נפש ‫מתי היו פחות תאונות דרכים? ‫אם בני אדם היו מתרגלים ‫לעשות את החשבון נפש הזה, ‫אלא שבני אדם הם קלי דעת, ‫צריך לעשות את החשבון נפש הזה. מי שהרג בשוגג, חוץ ממה שהוא בורח לעיר מקלט, יושב שם את מות הכהן הגדול, הוא גם עלול להרג, בדרך הגואל אדם עלול להרוג אותו. אם יוצא מעיר מקלט, גואל אדם עלול להרוג אותו. השני, שברוך השם, לא פגע באף אחד מאלה, גם אין גואל אדם, אין מי שיהרוג אותו. אבל החומרה של שניהם בעצם שווה, שניהם לא נזהרו. הקדוש ברוך הוא, יש לו חשבונות, למה את זה ינעל ידו ואת זה לא ינעל ידו, יש חשבונות לקדוש ברוך הוא, אבל מצד הפשיעה שניהם שווים בפשיעה. הוא היה צריך לעשות חשבון שהייתי עלול להיהרג בגלל חוסר הזהירות שלי. אמנם אמרנו שרוצח זה יותר חמור מעבירות אחרות, אבל מבחינה אחרת גם עבירות אחרות הן כמו רציחה. למה? מפני שהרי כל עבירה גורמת שהקדוש ברוך הוא חס ושלום מתרחק מעם ישראל ונותן שלטון לאומות העולם עלינו, לערבים ולשאר אומות העולם. אז כשיהודי נהרג, מי יודע אם אני לא אשם בזה, אם לא בגללי יהודי נהרג אי שם. אדם צריך לחשוב שמה הוא רוצח בעקיפין. על ידי העבירות שלו הוא גורם שיהרגו יהודים. אי אפשר לדעת, אבל תמיד צריך לעשות את החשבון הזה. תתרחק מאוד מעבירות, כי כל עבירה היא במובן זה שפיכות דמים. חוץ מזה שעצם העבירה זה סיבה מספקת להתרחק ממנה, אבל גם לדעת שכל עבירה מחזקת ידי שונאי ישראל חס ושלום, או תאונות דרכים, או שאר צרות. יהודי חס ושלום נהרג בגבול או בתונה או במשהו אחר, אולי אני אשם, אולי בגללי הוא נהרג, מי יודע. קשה לחיות עם החשבון הזה, אבל צריך לקחת ללב, צריך לעשות את החשבון, לא לקרום לשפיכות דמים חס ושלום. מידה טובה מרובה ממידה תורנות, מרבה תורה, מרבה חיים, השכר של תלמוד תורה הוא לאין שיעור, אז אנחנו יכולים להביא חיים לכל העולם. אם אנחנו לומדים תורה, אם אנחנו מקיימים מצוות, אז צריך לדעת שבזה אנחנו מזכים את כל העולם. כמו שבעבירה אדם מחייב את כל העולם, אז מידה טובה מרובה על אחת כמה וכמה. כשעושים מצוות, נותנים חיים לכל העולם, מונעים תאונות דרכים, מונעים פיגועים, מונעים כל שאר הדברים. אז הברירה בידינו להרבות מצוות ומעשים טובים דווקא בימים אלה, שצריך לתקן את המכשלות שהביאו לחורבן בית המקדש, לדאוג לחיים ארוכים של יהודים, לדאוג לתורה ומצוות, להרבות בתורה. בפרשה של הרי מקלט, בפרשת ואלחנן, שם כתוב בהמשך לפרשת הרי מקלט, וזאת התורה שעשה משה. אז אומרת הגמרא שכמו שהרי מקלט קולטות, גם התורה קולטת. קולטת ממלאך המוות, מצילה ממלאך המוות. כמה שאנחנו מרבים תורה, זה העיר מקלט הכי טובה למנוע רוצחים, למנוע שפיכות דמים, למנוע תאונות דרכים, למנוע פיגועים. הדרך על ידי שאנחנו נרבה תורה, שאנחנו נעסק במצוות, וכמובן זהירות, זהירות למנוע תאונות דרכים וכדומה, כל דברים. במלחמה הבן אדם לפעמים מוכרח להסתכן, דורשים מבן אדם להסתכן, אבל מעבר למלחמה בחיים האזרחיים אסור שבן אדם להסתכן. אסור להיות רוצח ואסור גם להיות נרצח, צריך להיזהר, למנוע שפיכות דמים של עצמו גם כן, לא רק למנוע שפיכות דמים של אחרים. למנוע שפיכות דמים של עצמו, להיזהר. אם דיברנו קודם שאדם צריך לעשות חשבון נפש על, על, על מקרה שהיה יכול להרוג, אז גם על, על אי זהירות במעבר חצייה, באור אדום, אור ירוק, כל מה שצריך להיזהר. אני לא אכנס לשאלה אם דינה את מלכות הדינה או דינה את מלכות הלא דינה, אבל בדבר הזה ודאי שצריך להיזהר לשמור על דינה את מלכות עם כל החומרות, עוד יותר מיד שולחן אורך, כי ספק נפשות זה עוד יותר לחומרה מאשר ספק איסורה. אז בנוגע לזהירות בדרכים צריך מאוד להחמיר עם כל החומרות האפשריות. לא לסמוך על שום כולה, לא לסמוך על זה שכמה פעם זה קרה ולא קרה לי שום דבר, זאת לא תשובה. אם פעם אחת חצו שום קורה, זה הרבה יותר מדי. לא תשובה שאלף פעם עברתי במעבר חצייה בלי שקרה לי משהו, או עברתי באור אדום או משהו אחר בלי שקרה לי משהו. זה לא תשובה, צריך לשמור את הנפש. על שבת כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, על הנפש כתוב, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא מספיק שמירה, צריך שמירה מאוד. אמנם פשוט הפסוק לא מדבר על שמירת הנפש במובן הזה, אלא על שמירה מעבודה זרה. אבל חז"ל גם פרשו על שמירת הגוף, הרמב"ם מביא את זה לראייה לשמירת הגוף. אולי מפני שאי אפשר לקבל ייחוד השם בלי שהגוף שלם, כמו שהרמב"ם אומר, שאי אפשר להבין שום דבר ביסודיות אם הגוף לא שלם. אז מילא בשביל לשמור את התורה מאוד, אני צריך לשמור את הנפש מאוד. תיזהר מאוד מכל אבק של שפיכות דמים, מכל חשש סכנה. שבמלחמה מוכרחים, אבל זה לא סיבה להנעיק. אחת התוצאות הבלתי רצויות של מלחמה, שאנשים לומדים שאפשר לזלזל בשמירת החיים, וזה לא נכון. ובמלחמה מוכרחים לפעמים לזלזל בשמירת החיים, אבל מעבר למלחמה אסור לזלזל בשמירת החיים. צריך לשמור על החיים מאוד, על חיים של עצמו ועל חיים של אחרים. חז"ל אמרו שעם הארץ אסור להתלוות איתו בדרך. למה? כי התורה היא חייך וארך ימיך. אם הוא לא עוסק בתורה, אז על חייו לא חס, אז ודאי לא יחוס גם על חיי אחרים. אז רואים שקודם כל צריך לחוס על החיים של עצמנו, ומזה נלמד גם לחוס על חיים של אחרים. ושנית לומדים את זה שאיך נחוס על חיים של עצמנו, על ידי שנלמד תורה. מי שלא לומד תורה, אז הוא נקרא על חייו לא חס. צריך להתחזק בימים האלה בלימוד התורה. אלה ימים של סוף זמן, בכל זאת צריך להתחזק בלימוד התורה, להתגבר. כמובן גם באהבה בין אדם לחברו, על שנאת חינם חרב בית שני, ושנאת חינם הרי מביאה לשפיכות דמים. אז ודאי זה להתחזק באהבה בין אדם לחברו. בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור על נפשותינו מכל רע, ונראה שוב את בית המקדש קיים במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.